הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ימי ספירת העומר עם הרב ישראל זיסקינד.
אנחנו עומדים בשבוע נדיר מאוד בייחודו מבחינת קרבת אלוקים לטוב של שבוע זה. כמו שידוע שכל השבוע הזה, שזה השבוע הרביעי של ספירת העומר, החמישי, זה הולך לפי שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה השבע שבועות שנחלקים שבעת המידות של הבן אדם. לכל בן אדם יש שבע מידות על שבע מידות, זאת אומרת שכל תנועה, כל מחשבה, כל רצון, כל השתוקקות, כל איזשהו הבאה שיש לנו במוח או בגוף האדם, הם מחולקים לשבע על שבע. זאת אומרת, השורש שלהם באים או מחסד, שהבן אדם נוהג באותו רגע במידת החסד, או שהוא נוהג בצורה של גבורה, או בצורה של תפארת, וכן על זה הדרך כל המידות. ובמידות הללו עצמם, יש חילוקים בתוך המידות. זאת אומרת, לפעמים בן אדם נוהג בנצח עצמו, יש לו נצח של קדושה, ויש נצח שהוא אינו של קדושה. יש כל מיני סוגים של נצח. יש נצח של קדושה, ויש הפוך. יש חסד של קדושה, יש הפוך. יש גבורה של קדושה, והפוך. בתוך המידות האלו, יש אחד בתוך השני. זאת אומרת, לפעמים מתכנן שבן אדם ינהג בגבורה, אבל הגבורה הזאת, היא תיבוא מצד החסד. זה כמו למשל, אם נגשם את זה בצורה מאוד חזקה, זה רופא שייתן זריקה לחולה, הוא בעצם ינהג מעשה גבורה. מעשה אפילו טיפה אכזרי, אבל בעצם זה ישייך למידת החסד, כי הכוונה היא בכללות היא חסד. כמו כן, כל שבוע בעצם בן אדם צריך לעבוד לתקן את המידה הזאת ספציפית, וחוץ מזה שהוא צריך לתקן את המידה הספציפית, הוא יצטרך גם לתקן את החלק של אותו מידה באותו יום. אם נדייק יותר חזק, בספרי המקובלים מובא שכל דקה מסתובב לבן אדם בראש כל השבע מידות. זאת אומרת, בכל דקה בן אדם עושה שבע פעולות מתוך אותם שבע עמידות. אז כתוב בזוהר הקדוש שבשבוע הזה של עוד, שזה בעצם גם השבוע שבו נפטר רבי שמעון בר יוחאי, אז כל שערי שמיים פתוחים, שאפשר ויכולים להתקבל כל התפילות שבן אדם מבקש באותו שבוע. יש גם מנהגים במקומות מסוימים שמרוב השמחה שיש בעולמות עליונים באותו שבוע של שבוע של העוד, אז לא אומרים בכלל תחנון באותם ימים. כמו שהחידושי הרים היה אומר שרבי שמעון בר יוחאי בשבוע הזה של באותו יום שרבי שמעון בר יוחאי הרי אומר מסכת סוכה דף ממי, שיכולני לפצור את כל העולם כולו מן הדין. כמו ככה גם כתוב ויבוא דרבי נתן. כתוב שמה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, מכאן שאין ישראל רואים פני גיהנום לעולם, רבי שמעון בן יוחאי היה לו כוח מסוים לפתור את כל העולם כולו מן הדין. יש גם כזה מדרש רבה, בפרשת נוח, בעוד מקומות מופיע שרבי שמעון הביא כזה כוח, שהוא רצה לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אז באותו שבוע, שזה השבוע ככה מובא בעידרה, באותו שבוע של ההוד, אז נפתחים כל השערי שמיים, שזה בעצם כל השבוע הזה, ובפרט באותו יום, שזה ל"ג בעומר, שלא אנחנו כבר כולנו מצפים, שרבי שמעון בר יוחאי אומר שם באידרה, שכל יום הברשותי קיימה. כל היום הזה תלוי ברשותי. כאילו הוא מנהל את היום הזה מלמעלה, הוא מחליט כל דבר שיהנה באותו יום. גם אם בן אדם נגיד לא ראוי, בזכות עצמו, בזכות תפילותיו, ובזכות מעשיו, תורתיו וחסידותו, להיוושע בעניין מסוים, אבל להיות והוא באותו יום הבעל הבית על יום זה, אז כמו שהוא ממשיך שם ואומר, הוא בהי יום הנפתחים כל שערי רקיע בהשפעות עד בלי די. ידוע שמה שאומרים, ככה מובא בטעמי המנהגים, שאומרים יש קהילות שאומרות אחרי ספירת העומר, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, יושפע שפע רב בכל העולמות, זה ראשי תיבות רשבי, שהוא נותן לכל בן אדם כוח להשפיע שפע, הוא להשפיע שפע לכל אחד מה שהוא רוצה. זה יום כזה שצדיקים התבטאו על זה בביטויים מאוד נדירים, כמו שמביא בשער הכוונות בעצמו, שבי אברהם הלוי, כשהוא עלה למירון, אז הוא בכה, בכה מאוד חזק, את הגלות של ירושלים, בכוונה שרבי שמעון בר יוחאי יעורר את העניין הזה למעלה, באותו יום קדוש, אבל עדיין הבכי שלו לא מצא חן בעיני רבי שמעון בר יוחאי, עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו היה צריך לרדת לארי הקדוש, ולשאול אותו, שיגיד לתלמידו, רבי אברהם, למה הוא בוכה ביום שמחתי? אפילו שזה היה בכי שכולו עונג, בכי שכולו מתיקות, בכי של קרבה לעבודת השם, עדיין היה איזשהו בחינה של בכי, שרבי שמעון בר יוחאי היה צריך להתבטא עליו, שהוא מפר את יום שמחתי. ידוע שהתז כותב בלכות שבת, שעל מה שכתוב שרבי עקיבא היה, בזמן שהיה מתפלל ביחידות, היה אדם מניחו בפינה זו, ומוצאו בפינה אחרת, מרוב קריאות והשתחוויות, שהוא היה בוכה כל השבת, אז רבי יהודה חסיד מובא שהיה בוכה כל השבת מרוב עונג, אז הוא אומר שאחד שבוכה, והבכי הזה מביא לו עונג, סוג של תחושה של קרבה ועבודת השם, בכי של התנקות מהעבר, בכי של הזדקחות, מותר לבכות אותו בשבת. לא זה עצבות שעליו אומרים בשבת. אבל עדיין כאן ביום שמחתי, כמו שפעם האדמור מרוז'ין שאל מישהו שהגיע ממירון, הוא שאל אותו איך היה נראה שם. אז הוא אמר לו, בפנים זה יום כיפור, בחוץ זה שמחת תורה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל בן אדם, בכזה יום גבוה, שכל בן אדם צריך להיות בטוח, כמו שנבהר בהמשך בעזרת השם, בטוח באמונה גמורה, שרב שמעון בר יוחאי לכל הוא, רב שמעון בר יוחאי אף לפחותים, כמו שכתוב בכמה מקומות בחז"ל, והוא יכול לפרגן לכל אחד, אפילו מי שחושב שהוא בעצמו באמת כל כך פחות, והוא לא ראוי, וגם הפחות שעליו נאמר, לא נאמר על פחות כמוהו, אפילו אחד שכזה עדיין צריך לדעת שככל שהוא חושב שהוא יותר פחות, הוא יותר שייך לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. כי ככל שהוא יותר פחות, אז הוא יותר רבי שמעון בר יוחאי לפחותים. כן? דבר ראשון, זה מאוד קשה לבוא באיזה חצי שעה עגולה ולנסות להביא את מה את הקדושה שיש ביום הזה, את הדברים שאפשר לזכות ביום הזה. צריך לזכור שבעצם יש מושג שבן אדם עבר כמה פעמים כבר ל"ג בעומר, והרבה פעמים העצה הרע בא לבן אדם ואומר לו, גם את זה כבר ניסיתי. ניסיתי וניסיתי ככה וניסיתי שמה, ולא באה הישועה באמת כמו שהוא רצה. דבר שאני צריך לזכור, זה שכל המושג הזה של לבוא ולהתפלל, בכלל, לאו דווקא אצל רבי שמעון ולאו דווקא בל"ג בעומר, אבל קל וחומר בן בנו של קל וחומר בל"ג בעומר, זה תלוי קצת בכפי האמונה של הבן אדם בתוצאה. אפשר לראות את זה גם בחיי היום-יום. כשעובד, להבדיל, מאמין בבוס שלו, או חבר אצל הרב שלו, או תלמיד בכולל, או אישה בעבודה, זה לא משנה. כשיש אמונה, והבוס רואה את זה שיש אמונה, וזה בעצם המטרה בתפילה, אם נחזור לנמשל, כל המטרה של תפילה זה להגיע למצב הזה, אז באמת, הוא נותן יותר. ברגע שאתה נותן אור, הוא מחזיר לך חזרה אור. כמו שכתוב, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. מה זה כמה עם הפנים לפנים? רש"י מסביר את זה בסוף מסכת יבמות. שזה לב האדם בנוי בצורה כזאת כפי איך שהוא מקבל. כביכול כלפי מעלה, מלכות הדעה, כן, מלכות הדרכיה, ככה כתוב בגמרא, כפי האמונה שבן אדם נוטע, כפי האמונה שבן אדם מאמין, שהתפילה תעזור לו, ככה הוא יתושיע אותו. ונסביר את זה. חז"ל מספרים בירושלמי במסכת שביעית, שרבי שמעון בר יוחאי, הרי ידוע שהוא ברח, הגמרא אומרת במסכת שבת, הוא היה מאימת המלכות של הרומאים, הוא ישב 13 שנה במערה. כשהוא ישב במערה, היה לו נס עם המים, עם האילן. כשהגיע הזמן 13 שנה, הוא יצא החוצה, הרי אליהו הגיע וויסר לו שהוא יכול לצאת, כמו שהגמרא אומרת שם, אז הוא ראה את צייד שצד עופות. סיפור ידוע. הוא ראה אותו צד עופות, והוא שמע בת קול שאומרת, כשהחץ התחיל לרוץ לכיוון איזה עוף, שבת קול אומרת, הנה, עכשיו העוף הזה אמור להיות ניצוד, בידי הצייד ההוא. אז רבי שמעון יוחאי אמר, מה, עד כדי כך, יש השגחה פרטית בכזה דקדוק, איזה עוף ילך לאיזה צייד? ככה כתוב שם. עד שהוא, הוא אמר, אם ככה, עד כדי כך כל כך דבר מדויק, אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהמלך, אותם שלטונות רומאים לא יארגו אותנו, ודאי שעלינו יהיה השגחה פרטית. אז לכן הוא יצא מהמערה, והוא התחיל להעיר לכל העולם כולו, כמו שהגמרא מספרת, כל מקום שהיה מביט, הוא היה מרפא. פה ישנה שאלה מאוד מוזרה שכולם שואלים. רבי שמעון בר יוחאי, היה לפחות כמו הצדיקים בדורנו. כן? גם שאין לנו מושג, כתוב בזוהר הקדוש, 3 פעמים בשנה יראה פני אדון השם, מנו פני אדון השם, די רבי שמעון. הביטויים הכי גדולים בחזל מובאים על רבי שמעון בר יוחאי. אז ודאי שהוא היה קדוש עליון, וכל מה שאנחנו מאמינים הוא האמין עוד יותר. אז מה זה שרבי שמעון בר יוחאי היה צריך את הבת קול שהיא תלמד אותו, שיש השגחה פרטית, מה, הוא לא ידע את זה, כל יהודי מאיתנו מסתובב מאמין. אז בפשטות אפשר לומר, שידוע שפעם היה איזשהו חסיד, שהתחיל להתקרב לשרף מקוצק. ואז השיטה של השרף מקוצק, בעיני חסידים רבים, הייתה מאוד קיצונית. אז כשהוא חזר אחרי כמה שנים, כשהוא היה אצל הרב, אז הוא שאל אותו בעל הבית, נו, מה למדת שם? אז הוא אמר לו, למדתי שיש בורא לעולם. אמר לו, קרא בעל הבית למשרתת, הוא שאל אותה, יש בורא לעולם או לא? אז היא אמרה, ודאי שיש. אז הוא הסתובב חזרה לחסיד ההוא, שהיא נסעה לקוץ, כשחזר משם, שואל אותו, נו, מה אתה אומר? אפילו היא יודעת, לא צריכים לנסוע לקוץ בשביל זה. אז החסיד אמר לו, כן, היא אומרת, אני יודע. יכול להיות שהיה איזשהו סוג של, זה בפשטות מה שמתרצים, שהיה איזשהו סוג התחדשות מסוימת באמונה. הרי כל מצוותיך האמונה, כל מצווה הוא מצווה שבן אדם עושה זה בשביל לקרב אותו לגלגל האמונה בסופו של דבר. אז יכול להיות שזה היה עוד סוג של התקדמות באמונה, אין לנו מושג אצל צדיקים, עד כמה, מה, מו ומי, איך שזה עובד, אבל יכול להיות שזה נתן קצת עוד איזשהו תוספת באמונה. אבל לכאורה צריך פה איזשהו הסבר יותר עמוק, מה בדיוק הרעיון שרבי שמעון בר יוחאי, על ידי הציפור, הוא הביא אותו לאמונה, ואיך זה קשור למה שאנחנו דיברנו, שעל ידי האמונה בתפילה, היא בעצם, בפרט אצל רבי שמעון בר יוחאי, לאור הסיפור עם הציפור והצייד, תקרב אותנו יותר לאורו. אחרי הפרסומות בעזרת השם, אנחנו נבהיר את העניין הזה יותר, כדי שנבין אותו לדעת הלכה או למעשה. פרסומות.
עכשיו איתכם, ימי ספירת העומר, עם הרב ישראל זיסקין.
חזרנו? כן. ונבהר את מה שפתחנו בשאלה על רבי שמעון בר יוחאי, לכאורה שהוא היה צריך את הצייד, שהוא זה שילמד אותו על ידי הבת קול, שהציפור תהיה ניצודת רק על ידי השגחה פרטית מדוקדקת. ידוע שהרמב״ם, לא הרמב״ן עם נון, הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, כותב בספרו מורה נבוכים, יש עוד הרבה ראשונים שסוברים כמותו, גם בספר חינוך, מצווה קוף סמכתת ועוד, שאגם שכולנו מאמינים בני מאמינים, שבורא עולם יש לו השגחה פרטית, הכוונה השגחה פרטית היא רק על האדם, אבל על הפרטי פרטים, שזה על החיות ועל כל גרגיר חול, מאיפה הוא יעוף לאיפה, ברוח וכדומה, על זה אין השגחה פרטית מדוקדקת. כך הוא כותב מפורש בספרו, וכך דעת עוד ראשונים. הרמב"ן לעומתו, רבינו משה בן נחמן, שהגיע כמה דורות אחריו, הוא סובר שאין בריאה בעולם, שאין הקדוש ברוך הוא משגיח עליו באופן פרטי, ממש על כל דומם, צומח, חי ומדבר. אז רבי שמעון בר יוחאי דבק יותר כפי שיטת הרמב"ם. שבורא עולם יש לו השגחה פרטית, אבל לא על כל עוף חי צומח דומם ומדבר, אלא בעיקר על האדם. מה שאין כן, כשהוא ראה, שמעת בת קול, החליט לדבק בשיטת הרמב"ן, שגם על עוף יש השגחה, וממילא הוא נסע את הקל וחומר שלו ואמר, אם על העוף הזה הקדוש ברוך הוא משגיח, קל וחומר עליי. עדיין זה לא כל כך מובן, כי בסופו של דבר רבי שמעון בר יוחאי היה אדם, ואם הוא היה אדם, גם לשיטת הרמב"ם, יש השגחה פרטית מדוקדקת על כל אחד ואחד, אבל ישנם האומרים שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה נשמה כוללת, כמו שמובא בספרים הקדושים, במקובלים, אפילו בספרי חסידות, טניה וכדומה, אז היה לו כל מיני אנשים שהם היו בדרגת, לא כל כך בדרגת אדם. כשבן אדם חוטא, הגמרא אומרת שהוא נפח להיות כמו דוגמה של בהמה, גמרא מסכת שבת. אז לכן הוא אמר שהוא צריך להגיע לישועה, אפילו ברמה כמו השגחה פרטית, לכל אוף ואוף. ממילא, הסיפור הזה שכל פעם מספרים אותו, דרשנים, נועמים, מרצים, לפני ל"ג בעומר, זה בא להשמיע לנו דבר אחד. עיקר כוחה של תפילה, זה באמונה של תפילה. ולמה? הרי תפילה היא דבר רוחני. תפילה היא לא דבר גשמי. לא שייך שבן אדם לא יאמין בכוחה של תפילה, ולו יהיה שהוא 1,000 פעמים לא יענה, והוא יבשע. אשר על כן משה רבנו, שכתוב בה את חנן אל השם, אומרים חזל ואת חנן, תף קוף תת ואב, שזה היה מספר התפילות שהוא התפלל, כי משה רבנו האמין באמונה שלמה, שאין שום קשר בין מספר התפילות, או רמת התפילות, או צורך התפילות, שצריך להתפלל כדי להגיע לישוע. א', משום שאם אני מאמין בתפילה, ואני מאמין בזה ב-100%, אז זה לא יעזור לי כל מיני הסתרים, שאנשים ינסו להסתיר, הסתרות למיניהם, לא לראות את הדבר, הפוך, אני רואה אותו בכל מחיר. לא נניח שבן אדם יהיה לו על השולחן איזשהו מטבע. יבוא בן אדם מבוגר ויחסה את המטבע עם היד שלו. יאמר לבן אדם, אתה רואה? אין מטבע, אתה דמיינת מקודם. אז כל עוד שהבן אדם הוא מבוגר ולא ילד קטן, הוא יגיד, בסדר, זה שעכשיו אתה מסתיר את זה, זה לא אומר שלא קיים, הכל קיים, הכל בסדר. אנחנו צריכים לעבוד, להוריד את הקליפה וגמרנו. זה אותו דבר גם בכל תפילה לבורא עולם, היא בערך בנויה בכזו צורה. נכון שלפעמים יש הסתר פנים, הישועה קיימת, צריך להתפלל ולהתפלל, עד שהקליפה תרד. אחד מאדמו"רי החסידות המפורסמים, קראו לו דברי שמואל. הוא היה אחד ממנהיגי החסידות, לפני כ-150 שנה. הוא סיפר סיפור שהוא מאוד התפעל ממנו, כשהוא היה במירון בל"ג בעומר, באותם שנים. הוא מספר שהייתה איזושהי אישה אחת, עשירה מאוד, שהיא שלחה אונייה מלאה ללב ים, מלאה בסחורה יקרה ביותר. בזמנם כידוע האוניות של אז לא היו כל כך טוב כמו האוניות של היום. גם האוניות של היום צריכים ישועה, כל דבר צריך ישועה. אז הפחד שלה היה, זה, היא גם נכנסה להלוואות וכדומה וכדומה בשביל להוביל את האונייה בדרך מבטחים כדי שהיא תניב את הרווחים הרצויים. אז היא החליטה שהיא נוסעת מיוחד למירון בשביל זה, מבקשת מרבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא דרך אוניות בלב ים, שייתן לה אונייה דרך שקטה, שלווה ובטוחה. כשהיא עלתה לציון שמה, אז הייתה עוד איזושהי אישה שהייתה שכובה על הציון, היא בעצם כאילו לא נתנה מקום. אז היא בכתה לבורא עולם והיא שמעה איך שהיא אומרת לבורא עולם, שהיא צריכה כדי לסגור את החובות שלה עכשיו, 300 רובל. 300 רובלים תבין את כלין, כדי, והיא בכתה ובכתה, והיא לא הסכימה לזוז, עד שכאילו פה, פתאום היא פולה משמיים הסכום הזה. ואז, ברמת השירות של אותה גברת, היא הוציאה מיד 300 רובל, נתנה אותה לגברת, היא אומרת לה, הנה, יש לך עכשיו 300 רובל? זהו, נושעת, תני לי את המקום, אני רוצה להתפלל. כשהיא נקשה להתפלל ליד הציון הזה, היא אמרה לרבי שמעון בר יוחאי, תראה, אני רואה בעיניים שלי, איזה ישועות מתגלגלות פה באותו יום. רק האישה ביקשה, מיד היא קיבלה את 300 רובל. תעשה שגם אני אזכה להוביל את האונייה בדרך טובה. הדברי שמואל מאוד התפעל מהתפילה של האישה הזאת. הוא אמר שהרבה יותר מאשר עצם הבקשה, האמונה שהיא כל כך האמינה, היא לא הייתה צריכה אפילו להאמין, היא ראתה את זה במוחשיות על ידי המעשה שהיא עצמה עשתה. אבל האמונה הביא לה כזה כוח של תפילה, וזה בעצם מה שגרם לה להיוושע. זאת אומרת, מעבר לזה שאנחנו כולנו יודעים שלפעמים התפילה, אולי אפילו לא לפעמים, אולי תמיד, היא יותר מטרה מאשר אמצעי, ואז הרבה פעמים בן אדם אומר, 1,000 פעמים התפללתי ולא נושעתי, אולי זה טוב שלא נושעת. הרי כך לימדו אותנו חז"ל. המדרש אומר, מדרש רבה בפרשת ויצא, למה נבראו אמהות עקרות, ככה המדרש אומר, מפני שנתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. זאת אומרת, שחנה ולאה, כתוב עיני הרקות, וחנה נראית כמו שיקורה, וכל אלו שהם היו בעצם בחו ובחו ובחו ובחו, הם לא בחו דווקא כמו שאנחנו חושבים, בשביל להיוושע בילדים, ברור שזאת הייתה המטרה שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא היה מטרה אחרת בכלל. נתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים. זו תשובה להרבה פעמים שבן אדם מחכה לישועה מסוימת. לפעמים תהיה הישועה, אם הוא ידחק את השעה, כמו שהגמרא אומרת, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, מה הכוונה שעה דוחקתו? שעה דוחקתו הכוונה בסדר, דחקת את השעה, יבוא משהו אחר במקומו, שעליו תצטרך להתפלל. למה? כי בורר עולם צריך ממך את הקרבה. היעלה על הדעת שבן אדם יהיה לו כל טוב בחיים, ובסוף הוא יבוא לקפור מרוב טובה? אז הרבה פעמים בורא עולם נותן לבן אדם את הסיבה בשביל זה. אבל אפילו אם באמת בורא עולם כן בכיוון לתת לבן אדם את המענה דרך הישועה, דרך התפילה. אבל מהתפילות האלה היא צריכה להתפלל. ידוע שאחד מהגדולים בירושלים של מעלה, עד לפני כ-50 שנה, יש אפילו חדר במירון על הגג, שנקרא החדר שמוקדש לו, עד היום עוד יש את השלט הזה שם, זה היה הצדיק רבי אשר זליג מרגליות. הוא חיבר הרבה ספרים בקבלה, ועל דברי הרשב"י, כשהוא היה נמצא במירון, זה היה נורא נוראות רק לראות אותו. מספרים שילדים שהיו עולים, תמיד היו חושבים שזה רבי שמעון בר יוחאי, זה שרוקד שם באמצע המעגל. הוא מספר שעיניו ראו ולא זר, יש לו ספר שהוא חיבר שנקרא הילולה דרשב"י, עיניו ראו ולא זר בשנת תרפ"ג, שהייתה איזשהו אימא אחת שנושעה על ידי הרשב"י בילד, וזה מה שגרם, זה מה שגרם לה לישועה כמובן, כשהיא עלתה לציון אחר כך, עם הילד, אז קרה איזשהו משהו, הילד נדבק באיזשהו מחלה מאוד מסוכנת ואפילו מדבקת, הוא כותב שהעיניים שלו ראו שהרופאים קבעו את המוות של הילד, ואפילו ניסו להרחיק את כולם מהציון, כי טענו שהוא מדי ירוק במותו, וזה יכול להדביק גם אחרים. מספר שהאישה התעקשה, הייתה ברעש גדול מאוד, והוא שמע צעקה גדולה של האימא, שהיא מתחננת ושואגת בקולי קולות, רבי שמעון, רבי שמעון, הבאתי את הילד היחיד שנתן לי השם בזכותך. קיימתי כבר את הנדר שלי, באתי להביא את הילד אליך, אל תשבית לי את השמחה, באתי בשביל לשמוח איתך ביחד על הישועה שנתת לי. אני אחזור הביתה לבעלי, ישבות לנו כל השמחה. קח את הילד, אל תבייש אותי, תשים אותו לפני כיסא הכבוד ותחיה אותו. הוא כותב שאחרי כמה רגעים מסוימים, היה חכם שפתח שם את הדלת וראו את הילד חי. זה שנת תרפ"ג, עוד לא עברו משם אפילו 100 שנה. זה לא 100 הקודמת, זה 100 הזה. כידוע שכל שנה אנשים רואים סיפורי ישועות, ניצלים ממחלות, רווקים, מוצאים שידוכים, אנשים ניצלים מכל פגע ורע, כמה ילדים התגלגלו, כל הדורות שבן אדם יחשוב איזה מקום תפילה גבוה, איזה מקום מסוים וטוב נמצא המקום הזה, מי שמתפלל על הקבר או מי שמשתתח מבחוץ, אפשר להשתתח גם בבית על ידי לימוד ממרא בשמו, כל אחד לפי איך שהשם מזכה אותו, כמויות של ספלים, קערות וקערות, דליים שלמים, שנשפחו שם במהלך הדורות, באותו זמן, של הגבר עומר והימים שלפניהם ואחריהם, זה הרי זה עצמו סגולה לישועה שאין כדוגמתה. היצר תמיד יבוא אלינו לפני הגבר עומר, או שלא יהיה לנו כוח לנסוע, או שלא יהיה לנו כוח להתפלל, או שלא יהיה לנו כוח לכל מיני דברים. זה בעצם הפגם האמונה. זה רבי שמעון בר יוחאי מתכוון להגיד לנו כשיצא מהמערה. האמונה, אפילו בציפור שאף ממקום למקום. האמונה, תאמינו. תאמינו בי שבאותו יום אני יכול להביא לכם ישועות שאין כדוגמתם. רבי שלמה מזביל היה אומר שרבי שמעון בר יוחאי מכין לכל אחד חבילה בל"ג בעומר של כל הצרות של מה שהוא צריך. מכין לו חבילה שמנה וטובה. אבל מי שבא לקחת, מקבל. מי שבא לא בא לקחת, סימן שזה לא כל כך דחוף לו. אז לא תמיד זה באמת נופל לידיים הנכונות. לפעמים זה מתגלגל מהידיים שלו למקום אחר. האמונה שנאמין בתפילה, בתפילה, הרי אין ספק שאותה אישה, אם כל אחד היה עושה כדרכה, מתחילה לשאוג בשאגות אימים, עד שבורא עולם יציל אותנו ויעזור לנו, ודאי שהוא איזה, אם הוא יחיה מת, יש לנו נס גדול מתחיית המתים. כתוב שתחיית המתים זה, 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 מבחינה מסוימת, זה הנס הכי גדול, גם בדירוג של המעלות של רבי פנחס בן יאיר, מסכת עבודה זרה, בספר מסילת ישרים, תחיית המתים זה הדרגה הכי גבוהה בעצם מבחינת הפך הטבע הגמור. אז בן אדם לא יכול להיוושע במשהו מן הישועות שלו. אבני נזר כותב שמה שחיבר הזמר על והציל את הלחוצים, והציל הלחוצים, זה ודאי הולך על רווקים ורווקות. מי יותר לחוץ מאשר בן אדם שמחכה למצוא זיווג? ככה כותב שם. זאת אומרת שהרי אחד מהאכזבות הגדולות ביותר הרי זה לצפות לזיווג וכל הזמן מתנפץ לפנים עוד משהו. אבל באותו יום שבן אדם מאמין באמת באמונה שלמה והוא ניגש לציון, והוא מבכה את מר גורלו באמת ובתמים, לא נותן לשום יצר לחדור לו למוח, שינסה מה שנקרא היום לזפת לו את המוח, להרדים לו את המוח, להגיד לו, עזוב, יאללה, ניסינו, כבר עברנו וראינו, לא. ולנן צריך לדעת שעצם התפילה שהוא מתפלל, זה כבר דרך להביא לו ישוע. בפרט כשהוא עומד בכזה יום, ולנן צריך מבוקר עד ערב לא להניח רגע אחד. כתוב בשם הספטי צדיק, שהוא היה נכד של החידושי ערים, היה אדמור מפילץ, כך כתוב גם בשם אדמורי בלד, שהקדושה של יום כיפור, זה אותו קדושה בדיוק כמו, זה אותו קדושה בדיוק כמו בלג בעומר. הלג בעומר זה היה זמן שהרבה צדיקים לא נתנו להתענות אפילו לא לתענית חלום, אפילו שזה דוחה אפילו שבת. הקדושה של היום היא נוראה. היצר שבא ומנסה לקרר אותנו, אז יש כמה דרכים פשוטות. א', להזכיר לעצמנו סיפורים של אנשים שכל שנה רואים ישועות וברכות והצלחות. ב', זה החלק של האמונה. להאמין שאם עכשיו אני אמוד להתפלל, אם עכשיו אני אקבל, לשכוח את העבר. צריך לשכוח, לקחת את המוח, לשכוח את כל מה שהיצר מנסה להביא לבן אדם, של מקרים שהוא לא הצליח, מקרים שהוא התפלל ולא נושא. צריך לדעת שעכשיו אם הוא יעמד, יתעקש, בוודאי יצליח בכל מחיר, מה שהוא רק לא יעשה. אחרי הפרסומות נעבור לחלק השלישי, שזה החלק של הרפואות שמתגלגלות באותו יום, ואיך אפשר להשיג אותם לפעמים, גם על ידי שלא עולים לציון, בגלל שנמנעים מלא לבוא לידי עבירה. פרסומות.
עכשיו איתכם, ימי ספירת העומר, עם הרב ישראל זיסקין.
כן, ובאשר פתחנו בתחילה, שלפעמים על ידי אי עשייה אנחנו מועילים יותר מהעשייה בעצמה, תמיד צריך לזכור שהכלל הראשון ביהדות הוא, כשעושים מעשה, זאת בתנאי שלא דורכים על מעשה שני. אין אלה שנמנעים לא לעלות או לא להתערבב בכל מיני שמחות בל"ג בעומר מחמת שמירת עיניהם, ואין אלה שעושים את זה מחמת גדרי הצניעות. צריך לדעת לפעמים שיודעי שבן אדם מקריב את הקורבן הכי גדול, הוא נושא בישועה הכי גדולה. ידוע שהאדמור מתולדות הארון הקודם, היה נוהג שכל מי שהיה יוצא איתו למירון, היה צריך להפקיד אצלו סכום כסף, שאם נכשל באיזה ראייה, הכסף הזה לא היה חוזר לבן אדם ההוא. וכן על זה הדרך היה אצל הרבה צדיקים, שאמרו לוותר הכל משום קדושת עם ישראל. למה הדברים אמורים? הדברים אמורים שכל פעם בן אדם צריך לעשות לשקול בטוב הדעת, אם אכן הישועה הזאת תגרום לו כישועה, או שהישועה לא תעשה הפוך. הפוך מהישועה. על ידי שבן אדם עושה מעשה להתקרב לבורא עולם, על ידי שאדם עושה מעשה לטוב, לא יכול להיות שהוא יפסיד. כמו שכתוב בפסוק, יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעיו. אומר השפת אמת, מה זה אין מחסור לרעיו? מה זה אין מחסור? זאת אומרת שהרבה פעמים בן אדם צריך להחסיר מעצמו, בגלל העירת שמיים שלו. הוא מחסיר מעצמו כל מיני כוונות טובות, כל מיני דברים טובים, אבל יש לו עירת שמיים. אז אומר לו הפסוק, יראו את השם קדושיו, אל תדאג, אין מחסור לרעב. זה שאתה החסרת מעצמך כל מיני דברים, מחמת העירת שמיים, אין מחסור לרעב. מספרים שבזמן לפני כ-80 שנה, כשהיה פה עוד האדמור רבי דוד מיללוב, זה האדמור רבי דוד השני, אז היה איזשהו ילד שסבל, הוא לא סבל שיהיה לו כיפה על הראש. זה כמו שרואים לפעמים ילדים קטנים, תקופה אחרי החלקיה, שהם זורקים את הכיפות כל הזמן מהראש, הילד שלא סבל את זה. נכנסו עם הילד הזה לאדמור, הוא כבר היה יותר מתבגר טיפה, אדמור הציע שיצטרף עמו לנסיעה בלג בעומר. כשהגיעו ללג בעומר על יד המדורה, לקח אדמור את הכיפה של הילד, וזרק את זה לתוך המדורה. ברגע שהוא זרק את זה לתוך המדורה, הילד התחיל לצעוק, אוי, הכיפה, הכיפה, הכיפה. לשמה מספרים את הסיפור הזה? הסיפור הזה בעצם מראה שכל בן אדם שהוא עולה מירונה, או כשהוא יושב בבית, והוא עולה לפחות ברצון שלו למירון, יש לנו שם מדורה גדולה. במדורה הגדולה אפשר לשרוף את כל התאוות האסורות. במדורה הגדולה אפשר לשרוף את כל הרצונות הלא טובים והלא רואים. את כל המידות המושחתות והרעות אפשר לזרוק למדורה הזאת. ובעצם פתאום מתחילים לצעוק, אוי, הכיפה, הכיפה. כיפה היא סמל של יראת שמיים. ככה הגמרא אומרת מסכת שבת קופנון וב. סגולה ליראת שמיים, לחבוש כיפה לראשו. במדורה הגדולה הזאת, חוץ ממה שאנחנו דיברנו, צריך להתפלל, לשמוח ביום הזה. אפשר לזכות לכל הישועות באמונה ובלב שלם. צריך לזכור שיש לנו איזושהי מדורה גדולה. צריך לכוון שאנחנו הולכים לעלות לתוך קברו של רבי שמעון בר יוחאי, לקברו של צדיק, הולכים לזרוק כל מיני כיפות שחורות, כיפות לא טובות, כדי להגיע להבנה של אוי, הכיפה, הכיפה. רבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב לאף אדם. שמעתי לא מזמן סיפור שהיה אחד שראה מישהו, איזה אני, שמתחנן לרבי שמעון בר יוחאי, שיצא לו 50,000 דולר על החובות של שתי החתונות של הילדים שלו האחרונים. סיפור שקרה בשנים האחרונות. בכה והתחנן. היה שם איזשהו עשיר גדול, סביר להניח שמחמת עושרו, הוא התלוצץ טיפה. הוא אמר, מה, בן אדם הזה כל כך מפשיט את רבי שמעון, מבקש ממנו 50,000 דולר, שיבקש באופן כללי וגמרנו. ידועים שפעם רבי נצן מברסלב ניסה לתפור כפתור ולא עלתה בידו, אמר לו רבי נחמן, למה לא ביקשת מהשם? מה? אז אמר לו, מה, אני אבקש בשביל כפתור? אז אמר לו, למה את זה אתה יכול בלי בורא עולם? אז אותו עשיר החליט לסדר את הבחור הזה, הוא החליט שיכתוב צ'ק אחרי החג, יחזור הביתה, יכתוב צ'ק של 50,000 דולר, אבל יחתום למטה בחתימה רבי שמעון בר יוחאי. שינסה להפקיד את הצ'ק הזה, כאילו להראות לו, אל תגשים אותי ככה. מה שקרה זה שאחרי כמה ימים שהוא שלח את הצ'ק, יצא לו מהחשבון בנק 50,000 דולר. הוא ניסה לראות מאיזה, מי יפלו את זה מהבנק, אז הוא ראה שזה אותו יהודי באמת, שהוא שלח לו את הצ'ק. התברר שהוא היה כזה פזיז, והוא לא שם לב שבמקום לחתום רבי שמעון בר יוחאי, הוא חתן את השם שלו בעצמו. רבי שמעון בר יוחאי לא חייב לאף אחד, לא ימנע מאף אחד את הטובות שנבקש מאיתו. הוא ייתן לנו. אבל צריך לזכור שביחד עם הבקשות שנבקש, אפילו אם זה יבוא בדרך עלילתית ובדרך סיבובית, צריך לזכור שיש שם המדורה. דבר ראשון, שעושים בלילה, איך שמגיע השקיעה, מדליקים את המנורה. מדליקים את המנורה, שמים שמן. צריכים לזכור שחזל אומרים לנו ששמנים ופתילות שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. אז אומרים הספרים הקדושים, מה זה מדליקים בהם בחנוכה? כי חנוכה זה זמן שאפילו לפחותי ישראל נעשה. אפילו מישהו בבחינת פחות מעשרה אמות, מדליקים את זה הרי למטה מעשרה טפחים, מדליקים את זה למטה מעשרה טפחים, ועושים את זה דווקא אחרי שנהיה כבר חושך, ועושים את זה בצד שמאל של הפתח, ומחוץ לבית, כל מיני רמזים שבן אדם פחות. אז צריך לדעת שבחנוכה זה כזה זמן שאפשר אפילו להדליק עם שמנים לא טובים. בלג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי לפחותים, זה זמן ששמנים ופתילות שלא מדליקים בהם, כל מיני תאוות לא רצויות, או שמנים ופתילות, שעדיף לא להדליק בהם, ועדיף אפילו לוותר על להגיע לכל מיני מקומות, אם בן אדם, המטרה שלו היא בעצם לקדושה ולטהרה, אז צריך לזכור, שמנים ופתילות שאמרו אין מדליקים, זרוק את זה לשם, למדורה שם. בן אדם יכול פעם אחת מלג בעומר רציני, עם כנות עם עצמו, לזרוק את כל הרוע שיש בו. צריך לזכור שרבי שמעון בר יוחאי יותר מה שעוזר לתפילות, הוא יעזור לדברים כאלו. וכי בשביל שאנחנו נשב עם עצמנו יום כזה קדוש, יום של טהרה, שרבי שמעון אומר, פרשת בעלותך וראי מאמנה, שהימים הללו הם ימים שהם יכולים, למי שרוצה לראות את פני השכינה מוזמן לראות, נו וכמי רוצה לראות את פני השכינה עם פנים של בוץ, שמרוך לו על הפנים, אז צריך לפעמים יכול להיות שזה שבן אדם עומד ומתנקה, והוא מסיר את כל הקליפות ממנו, את כל הרוע ואת כל החיצונים שמסתובבים סביבו, והוא מתחנן לבורא עולם שיסרוף במדורה הזאת את כל הרוע שבו, אז אולי על ידי כל הקליפות האלה שהתקלפו, יראו באמת את מה שהוא צריך גם בלי שהוא יעשה את העבודה. כשאנחנו אומרים בסליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתך, הרחום וחנון, הכוונה היא שכשלפעמים בן אדם פותח את הדלת, הוא רואה מישהו שואל אותו מה אתה רוצה. אבל אם זה כדלים וכרשים דפקנו דלתך, שהוא עומד בלי בגדים, הוא עומד הרום כולו, קרוע, הוא לא צריך לשאול את הבן אדם מה אתה רוצה, הוא יודע בדיוק מה צריך. כשאנחנו נעלה לרבי שמעון בר יוחאי, ונזכור כל אחד את מה שהוא צריך לנקות את עצמו, תאוות רעות, מעשים אסורים, מחשבות לא טובות, מידות לא טובות, ונעמוד מול הפתח שרבי שמעון בר יוחאי, נגיד לו, תראה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים. דבר ראשון, תנקה אותנו. דבר ראשון, זה פותחין על דברי תורה. דבר ראשון, תראה את המצב שלנו. דבר ראשון, תנקה אותנו. גם רוחניות, ובעיקר רוחניות צריך לבקש. למה אנחנו צריכים לבקש את הרוחניות הזאת? למה מבקשים גשמיות? כדי שנגיע לרוחניות טובה. לבקש מבורא עולם בזכות אותו יום, בזכות האמונה שנאמין בתפילות שלנו, ובזכות התורה שנלמד באותו יום, שזה אסור לשכוח בשום פנים ואופן, ובזכות הרצון שלנו להזדכך ולנקות מיצר הרע, שנזכה לכל טוב שבעולם.